מוריי ורבותיי, התכנסנו להזכיר מלאות 5 שנים ליציאת עם ישראל מחבל עזה ומצפון השומרון. פעולה קשה וחמורה מאוד. בחרנו לציין דווקא את חטא באלול יותר מאשר את ימי חודש אב. בחודש אב כולנו נחרדנו למראה הפעולה האכזרית כלפי אנשים ומפעלם. בהיבט האישי והאנושי ליבנו הוריד דמעה. מצד שני, חטא באלול, היום שבו מדינת ישראל סגרה את הדלת על חבל עזה וכאילו אמרה לקדוש ברוך הוא, מתנותיך לא חשובות בעינינו, הוא יום של חטא חמור, דומה לחטא המרגלים ואולי חמור ממנו. העיר לי חבר דבר מעניין מאוד, שבדברי יוסף בן מתתיהו במלחמות היהודים מספר שחורבן בית המקדש היה בעשרה באב, שריפת בית המקדש הוא מזכיר הייתה בעשרה באב, ואילו גמר החורבן, גמר שריפת העיר ירושלים באותה שנה והריגת הנותרים במנהרות היה בחטא באלול, תאריך שיוסף בן מתתיהו מזכיר. ומעניין איך מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו, ואנחנו מקווים לחזור ולראות בימים האלה זכות בקרוב בעזרת השם. אני מבקש ממורנו ורבנו הרב דוב ליאור, איש המאבקים הגדולים למען כבוד שמיים, למען ארץ ישראל, לשאת את דברו.
ערב טוב לכל הקהל הנכבד והקדוש, וברוכים כל הפעילים שיזמו וביצעו את העצרת הזאת, אזכרה לחורבן גוש קטיף וצפון השומרון. אני אזכר בשירו של רבי יהודה הלוי, שרבי יהודה הלוי אומר, הוא פונה לסירי ציון, שלום אסירייך הכואבים את כאבך והמתאבלים על חורבנייך. חורבן גוש קטיף דומה שמאז קום המדינה לא היה דבר כזה שממשלת ישראל תחליט ביוזמתה להחריב חבל ארץ, לגרש את האנשים, להחריב את היישובים ולסגיר את השטח לידי המחבלים. דבר כזה עוד לא היה, עד כמה שידוע לי, בארץ ישראל בעצמו, וכל זה ללא כל תועלת, ללא כל תמורה, סתם חורבן לשם חורבן. ולכן באמת נקבע היום הזה ליום תפילה ואבילות על החורבן הזה. הרי אנחנו יודעים שגם בגולה לפעמים קהילות שנחרבו היו קובעים יום, כמו שבחב בסיוון בפולין היו פוגרומים והיו התנכלויות ליהודים, קבעו את זה מעין יום צום, מעין תשעה באב קטן לאותה קהילה. חורבן גוש קטיף זה לא מצטמצם רק ביחס לאותם אלפי המשפחות שגרו, זה פצע שנוגע לעם ישראל כולו, כל אלה שאכפת להם על בניינה של הארץ, כל אלה שאכפת להם על כבודה של האומה, כל אלה שאכפת להם על כבודה של ארצנו הקדושה, כואבים את הכאב עד עצם היום הזה. והמשפחות שעד היום חלקם עדיין לא שבו להשתקם, והסבל שנמשך עד עצם היום הזה. ולצערנו הרב, אם נשאל את עצמנו, האם אלה שביצעו את זה, האם למדו את הלקח, האם הסיקו את המסקנות, לצערי, קשה לי לומר שכן. עדיין מדברים על הסגרת שטח לידי האויב, עדיין מפנים יהודים מפה ושם, מונים יהודים להתיישב בארץ. אנחנו כשמתאבלים על שעבר, עם כל הצער והכיף שיש בעבר, אבל זה לא מכניס אותנו לייאוש. הפעילות שבעבר נותן לנו את כוחות הנפש להתמודד בהווה ולהתכונן לקראת העתיד. כפי שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים את זה גם ביום צום תשעה באב. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אין לי ספק שאותו הציבור שנמצא פה, וכל אותם אלפים שבפה לא הגיעו, אבל בליבם הם חשים הזדהות עם הציבור שנמצא פה, הם מצפים לבניינה של ארצנו הקדושה, והם שמחים על כל הקמת יישוב ועל כל פעולה שיש בזה בניין קונסטרוקטיבי להמשך ההיאחזות שלנו בכל מרחבי ארצנו. וגם היום יש לנו עדיין אלו שממשיכים. אני רוצה באמת למנות שתי נקודות שבולטות לעין. אתם יודעים, בצפון השומרון שהחריבו את חומש, ויש עד היום קומץ בחורים שבמסירות נפש, בתנאים קשים, בקיץ ובחורף, ישנים על פני אדמה, נרדפים עם גירושים, אם זה בשבתות, אם זה ביבים טובים, בגשמים ובמי החום, נאחזים שם, לומדים במסירות נפש, תורה במקום הזה. אנחנו מאוד מקווים שהנחישות שלהם יתנצח את החולשות של המדיניות, ונזכה באמת שלא ירחק היום שחומש תחזור למקומה ותיבנה ותשתכלל. באמת יש כוח גם על הנוער הנפלא, נוער קוממיות, שמחנך את כל החניכים ופועל רבות למען שובנו לכל מרחבי ארצנו, כמו שיש לנו מה שנקרא נוער הגבעות, נוער שלא שואל את עצמו לאן הערב, לאיזה ג'בל אני יכול ליישב, מתוך עומק אמונה שאם יאחזו באותו מקום, בסופו של דבר זה יישאר בפריפריה של אותו יישוב. אצל יעקב אבינו כתוב, כי הארץ אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אם יש לנו נוער שמוכן לשכב על הארץ, פשוטו כמו שמו, זה ודאי שהבטחה אלוקית תתקיים, שלך אתננה ולזרעך. ברוך השם שיש לנו ציבור בריא ונוער בריא, שממשיך את בניינה של ארצנו, למרות כל החולשות, למרות כל העיכובים, אנחנו לא נופלים בייאוש, ולא בחורשת הדעת, ולא ברפיון רוח. ארץ ישראל נקנית ביסורים, זה פשוטו כמשמעו. אנחנו נמשיך בדרך הזאת, וזה יהיה כתשובת המשקל לכל אותם החולשות של כל המדינאים שרוצים עדיין ומדברים להסגיר חבלי ארץ לידי הרשעים הארורים הללו, ששום תועלת לא תשמח. כל פתרון שחושבים על ענייני שלום זה דברים בטלים. עם הרשעים האלה לא היה שלום, אין שלום, לא יהיה שלום, לא משום שאנחנו לא רוצים, הם שונאי שלום. כפי שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, כותב להם איגרת עידוד וחיזוק, אומר שהתכונה של בני ישמעאלי, כל זמן שאנו רודפים שלומם, הם ישיבו בחירום ובמלחמה. כשאתה אומר להם, אתה שואל אותם, מה הצרכים שלך, בוא נדבר איתך, הוא לא רואה בזה שאתה ג'נטלמן, הוא רואה בזה חולשה, ואז הם מראים מה שהם מסוגלים. ולכן לא ייתכן איתם שום הסדר, אנחנו צריכים לשאוף, ליישב אותם בארצות מוצאם, אפילו לעזור להם מבחינה אנושית, אבל ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, ורק אז יבוא השלום והביטחון שכולם רוצים בו. אני מאחל הצלחה לכל הפעילים, ונזכה באמת פעם שנייה לראות בחנוכת יישוב חדש על האדמה ששוחררה לטובת עמנו. ואני רוצה בהזדמנות זאת לאחל לכל הציבור הנכבד, כפי שמוזכר בספרי חסידות, שבחודש אלול שנכנסים כולם ביחד, מותר כבר לומר ברכת כתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לאחל לכל הציבור הקדוש, כל אלה שאכפת להם על ארצנו הקדושה, שכולם יזכו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים, ונזכה לשנת גאולה וישועה, שנת הרמת קרנה של תורה, שנת הרמת קרנה של האומה שלנו, ושנת קרנה של ארץ ישראל הקדושה. זכרו ותלכו בדרך הזאת, והקדוש ברוך הוא יחתום את כולכם לחיים טובים.
תודה רבה למורנו ורבנו. מורי ורבותיי, אני אגיד מילה אחת אופטימית. אנחנו מבכים את החורבן. כדאי לזכור שאנחנו יושבים כאן במקום שהיה שרוף 19 שנה. והבניין שמאחורינו, שאנחנו קוראים לו היום החורבה במרכאות, אין בניין יפה ממנו, היה חורבה אמיתית מאוד. מי שמסמל אולי את ראשית השיבה והבנייה של הרובע הזה, זאת ישיבת הכותל. אנחנו יכולים לקוות, כפי שראינו את הדוגמה של ירושלים, אנחנו ממשיכים לקוות ולחשוב שגם גוש קטיף וגם צפון השומרון עוד ייבנו. אני מזמין את הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, בבקשה.
ברשות מוריי ורבותיי, יפה עשו, דבר גדול עשו, מארגני יום התפילה, העצרת הזו, ואני רוצה בקצרה רבה לומר ולהוסיף על הדברים הגדולים שנאמרו מקודם מבט נוסף. נדמה לי שהתועלת שיש בכינוס הזה, בתפילה הזו, תועלת כפולה היא. תועלת בארץ ובשמיים, בשמיים ובארץ. תועלת בארץ, החינוך הגדול לנו, החינוך הגדול לכל אחד ואחד מאיתנו, להרגיש את כאב העם, את כאב הארץ, את הכאב של אותם שגורשו, ולא לשכוח, חמש שנים אחרי, את ההרגשות הקשות של היום המר והנמר הזה, עם כל התקופה הקשה הזו. אבל אני רוצה לומר שהתועלת הגדולה היא גם בשמיים. הרמב״ם בהלכות העניות מבאר לנו מה צריך להיות יחסו של עם ישראל לצרה. לצרה שמתרחשת ואולי גם לצרה שהייתה לפי הדבר הזה. אומר הרמב״ם שצריך להריע, צריך לזעוק אל הקדוש ברוך הוא, והיום הוא יום תפילה בעצם. זעקנו אבינו מלכנו. מהו העניין של הדבר הזה? אומר הרמב״ם דבר שאני חושב שנוגע מאוד לכל מה שנעשה פה היום. ישנה דרך שתולה את כל מה שנעשה במקרים, אומר הרמב״ם. אפשר בקלות לחשוב, ראש ממשלה כזה אחר עשה את זה, מניפולציות כאלה ואחרות של מחשבות אנוש. אבל היהודי המאמין, אומר הרמב״ם, הוא צריך לדעת דרך כל הדברים האלה שיש קורא הדורות מראש. הוא זה שהביא אותנו למקום, והוא זה שבנה לנו את החורבה דרך פעולות אנוש. ובוודאי 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 מעת השם כל התהליך הגדול הזה, שהוא עדיין עלום בעינינו. הוא עלום ונסתר מאיתנו. איננו יודעים להבין. אבל יודעים לנו דבר אחד בוודאי. אומר הרמב״ם שכאשר תולים במקרים, יכול חלילה להיות מצב שהצרה מוסיפה צרה על הצרות. אבל כאשר יודעים שיד השם היא הפועלת את גאולתם של ישראל, וכמו שאנחנו מקבלים את הטוב ובמקום הזה עודנו על בניין החורבה, מי שהיה כאן במעמד החנוכה במקום הזה, אותו מעמד מרגש, כך מודים אנו לו על כל הבניין שלנו בארץ, ויודעים אנו שהוא הפועל. וכאשר יודעים את הדבר הזה ומאמינים ביד השם הפועלת, זוכים לדבר גדול. ואת הזכות הזו אני רוצה לזקוף למארגני העצרת ובראשם הרב יואל. משום שעל ידי הדבר הזה בעצם מונעים אנחנו בשמיים גזרות נוספות. וזוהי זכות עצומה שמתכנסים יהודים וזוכרים ומריעים וזועקים לבורא עולם, מונעים חלילה עוד גזרות גירוש ועוד צער וסבל לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם באמת יראה את זה שאנחנו מרגישים, זוכרים, מתעוררים, ובעזרת השם יסיר חרון אף מעמו, מאיתנו ומארץ ישראל, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ולכתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו מבקשים מהרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, וממנהיגי הציבור להגיד שתי מילים.
שלום וברכה ברשות קהל הנכבד. אנחנו מתפללים שיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. קראנו השבת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המנהיגות הגדולה של עם ישראל בארץ ישראל באה לידי ביטוי בשופטים, שופטים שמורים דרך לעם ישראל. השופטים זו איננה רק מערכת המשפט, הם שופטים, אלה המנהיגים, כמו ספר יהושע וספר שופטים. ובין השופטים האלה אנחנו מוצאים את שני הכוחות הגדולים, שמונים אותם חכמים ברוח קודשם, שני כוחות אחד כנגד השני. כוחו של משיח בן יוסף מצד אחד, שהוא מנהיג, מנהיג ציבור, בונה, מכונן, בונה את ירושלים, בונה את ארץ ישראל, מקבץ נדחי ישראל, וכנגדו כוח הורס, כוח קטלני שפועל. כאשר הכוח הזה לעתים משוייך למישהו מקרב אומות העולם, כמו אחד הביטויים, ארמילוס הרשע, ולעתים משוייך גם לאנשים מתוך עם ישראל שהופכים את עורם ורוכשים לעצמם את אותם כוחות שליליים להרוס, להרוס, לפרק, לשבר. אלה שני הכוחות המתמודדים על גאולת ישראל. כשאנחנו מברכים את הברכה הזאת, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, אנחנו מיד ממשיכים ואסר ממנו יגון והנחה. ללמדנו שכל זמן שהשופטים אינם הולכים בדרך של בנייה, מי ששולט זה הכוח המנגד, הכוח השולל שבא להרוס, להקפיא, לעצור, לשלול תקציבים ולשלול את הכל. וכמובן להחריב עד חורבן גוש קטיף, צפון השומרון ובתי הכנסיות. על זה, זוהי התפילה הגדולה שלנו, תפילה אמיתית, התפילה לשלומה של מדינת ישראל, שהיא כיסא השם בעולם. השיבה שופטינו כבראשונה. החזר לנו את המנהיגים, שילכו כולם ברוחו של יוסף הצדיק, ולא ברוח אותו כוח מנגד הנמצא, שאז לאותה תקופה מרה ונמהרה, השתלט הכוח הרע הזה על עם ישראל, כתוצאה מזה נחרבו אותם מקדשים, בתים של קדושה, מקדשי מעט, בעזרת השם נמשיך להתפלל לעמיתתו של הכוח הזה, לכוחו של יוסף הצדיק, שהוא ימשול, הוא ינהיג את עם ישראל בארץ ישראל, ואז תיקון באמת מלכות השם בעולם, בעזרת השם כבר בשנה הקרובה שתיכנס עלינו לטובה ולברכה לנו לכל ישראל.
תודה רבה לכבוד הרב. הכנת האירוע הזה, הרוח החיה הייתה שלמה וסרטייל. שלמה וסרטייל, מנהל מוזיאון גוש קטיף, שלמה וסרטייל, החיבור פה מעניין, מהתושבים הראשונים ברובע היהודי בעבר, ואחר כך מהדמויות הבולטות ביותר בגוש קטיף, מהחקלאים המוכשרים ביותר, ויש אומרים המוכשר ביותר בגוש קטיף. היום אנחנו יחד איתו עושים את הזיכרון כדי בעתיד להגיע לבניין. תן לנו בבקשה שתי מילים לכבוד היום.
ערב טוב לכולם, לציבור היקר, מוריי ורבותיי, כבוד הרבנים, חברי הכנסת שהיו, אולי זה שיגיע, לצל אנשי הרובע, חבריי מגוש קטיף, קודם כל תתעלמו מרב יואל מה שהוא אמר, חקלאי וזה, הוא לא מבין בזה. אני, קודם כל, אני מייצג את מוזיאון גוש קטיף בירושלים, מייצג את חבריי מגוש קטיף, את כל הקהילות, את גני טל וכל שאר הקהילות, אלה שנמצאים איתנו כאן ואלה שנמצאים בפזורות השונות בגושי הקטיף החדשים. אני רוצה באמת קודם כל להודות לרב יואל, לדוקטור יואל אליצור, הוא היוזם של כל העניין הזה של ציון חטא באלול, יום של חורבן וחילולם של בתי הכנסת בגוש קטיף. כל זמן שהרסו לנו את הבתים, וכל זמן שהרסו לנו את מפעלי החיים שלנו, כל זמן שהרסו לנו את הקהילות שלנו, כל זמן שפגעו בפח, שפגעו בבתים, ניחא, ביום ששרפו את בתי הכנסת, נשאלה כאן שאלה. גלעד קורנלדי, שנמצא איתנו כאן, וכתב את הספר ויזם את כל הפעילות הזאת, למען זה שאנחנו לא נחריב במו ידינו את בתי הכנסת בגוש קטיף, במשך חודש שלם כל הסיפור מקופל בספרו משפט נעילה שנמצא פה על השולחן, ואני מאוד ממליץ, אני קראתי אותו מרגע אחד, לא יכולתי להפסיק עד המילה האחרונה. לאנשי קוממיות הם כבר יחד עם רבי יואל עושים את האורחים את היום, מציינים את היום הזה כבר 5 שנים, והפעם נכון שאנחנו במוזיאון הצטרפנו, אנחנו ציינו את זה במוזיאון, הפעם אנחנו הצענו לעשות את הדבר הזה כאן בחורבה כסמל, מחורבה לחזון ותקווה, כשם שלפני 70 שנה הרסו פעם ראשונה את בית הכנסת הזה שנמצא כאן לידינו ושוקם, והרסו אותו פעם שנייה, זה שוב פורים ערבים, הפעם ממוסדים, זה הליגיון. ועכשיו, השנה הזאת, כשבית הכנסת הזה שוקם מחדש, נתן לנו המון תקווה, המון תקווה, בדיוק לאותם בתי כנסת שנמצאים בגוש קטיף, שגם הם ישובו במהרה לתיקונם. אני רוצה להודות באמת לכל הרבנים, לכל הציבור היקר, רב יואל, ליוזם, ליהודה ולמוסה כהן מקומיות. אני רוצה להודות לכל הציבור היקר, תודה רבה וערב טוב.
תודה רבה. לפני שנחתום את הערב, אני רוצה להודות, אני רואה כאן בקהל חברים יקרים שהכרתי בימים הנוראים של סוף גוש קטיף בתשס"ה, את אליעזר ברט למשל, איש החקלאות המפורסם, את הרב שרייבר, המנהיג הרוחני של כפר דרום בימים הקשים ובימים הטובים, את כל הקהל הנכבד והיקר שמגיע ושמשתתף. כדאי להזכיר שהחורבן יש לו התחלת דבנייה כיום, עוד לא בגוש קטיף, אבל כבר בצפון השומרון. היישוב חומש שהוחרב בעצם קיים. יש חיים בחומש בכל ימות השנה. הרב אלישמע כהן, ראש הישיבה, היה בדרך הנה, והמרחקים והפקקים עצרו בעדו מלהגיע הנה. הוא ביקש להזכיר ולבקש מהקהל לא לשכוח את חומש, לבוא לבקר בחומש, לבוא להבטח בחומש, צריכים נושאי נשק בחומש, צריכים לומדי תורה בחומש, אנשים שבאים ללמוד, אנשים שבאים לשהות. זהו משימתנו כדי להתקדם הלאה. אני שמח מאוד לשמוע שיקירנו ומכובדנו חנן פורט בדרך הנה. אנחנו נמשור, חשבתי שהוא כבר פה. ובכן, בסדר, אנחנו חייבים להודות לכל אלה שעזרו פה, אבל אולי נעשה את זה בסוף. אולי הרב שרייבר יגיד כמה מילים, בבקשה.
ברשות הציבור הקדוש, המנחה, הרבנים החשובים, הזכיר קודם רבי יואל שתאריך חטא אלול נזכר כבר בספרי ההיסטוריה, אבל האמת היא שיש לנו גם תאריך שנזכר בשולחן ערוך, נזכר בטור ובשולחן ערוך בשם בעל הלכות גדולות, והתאריך הזה הוא היום שהיינו בו אתמול, זין אלול. הסימן האחרון של הלכות העניות, הסמוך לסימן הראשון של הלכות ראש השנה שאנחנו עסוקים בהם היום, מוזכר תאריך זין אלול כיום תענית, אומר בהג שכל ישראל מתענים בה, איפה לא נהגו כל כך? ועל מה נקבעה התענית הזאת של זין אלול? על מיתת מוציאי דיבת הארץ במגפה. מבררים מי הם, עם המרגלים, כיצד זה מתשעה באב, התאריך שבאלול. אבל שאלו שם המפרשים, אם מתו מוציאי דיבת הארץ במגפה, תענית זו למה? למה מתענים? בעבוד רשעים, רינה. הבית יוסף מתרץ שאותם מוציאי דיבת הארץ הבינו את המעשה החמור שלהם. ואם אלו הם המרגלים, הם הבינו שבגללם נקבעה בכייה לדורות בחורבן בתי המקדש. כל ההיסטוריה הארוכה עם ריבוי הצרות והאיסורים שהיו בימי חודש אב עד חורבן גוש קטיף. ורצו לשוב בתשובה. ובגלל המעשה החמור של דיבת הארץ ומעיסה בארץ חמדה, התשובה שלהם לא התקבלה. ועל זה אנחנו מתענים. אנשים היום חושבים שהעצרת הזאת היא פוליטיקה. אנשים חושבים שזה לא קשור לתורה. כל כך חמור החטא הזה של מעיסה בארץ חמדה, שהתשובה שלהם לא התקבלה. אבל זה אנחנו מצטערים, אומר הבית יוסף. והבח אומר במקום, הרי חטא המרגלים לא הסתכם באותם הנשיאים החשובים, ראשי העדה, שחטאו, אלא כל ישראל כמעט שמעו לקולם ובחרו בחייה של חינם באותו ליל תשעה באב. ומה נגרם כתוצאה מהחטא הזה? חורבן כל כך נורא, כליה על דור שלם, דורות דורות של איסורים. על זה אנחנו מתענים. בתחילת הסימן שם כתוב שהתעניות האלה מן התורה. איפה מצאנו מן התורה את התעניות האלה? אומר רבך, כמו שהזכירו קודם, עניינה של התענית להתעורר בתשובה. תפקידנו בימים האלה לזכור את החטא, להבין שהוא חטא חמור מאין כמוהו, ולהתעורר לתשובה שלמה על בניין הארץ, על חיבת הארץ, על מסירות לארץ, ובעזרת השם, מתוך התפילות של הימים הללו. המסירות של אחינו בית ישראל שאוהבים ונאחזים בארץ, נזכה לבניינה השלם, ובמרכזה בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
יישר כוח לכבוד הרב. אני מזמין ביקור אצלך, כבוד הרב, כשנחזור לכפר דרום. זה עוד יהיה אולי בימינו, ונזכה עוד להפוך את היגון לשמחה. אחד האנשים שבזכותם כל מה שנעשה ביהודה ושומרון הוא חנן פורט, הרב חנן פורט, שרצנו אחריו עוד בג'בלאות בימי סבסטיה, והלהיב אותנו ונשאנו אותו על כפיים. אז הנה הוא כאן היום, ואנחנו כולנו מאחלים לו אורך ימים, בריאות, שמחה, ולראות גם בטובת עם ישראל ובטובת הפרט והכלל. אתה מוזמן לשאת את דבריך.
מוריי ורבותיי, רעיי ואהוביי, אמנם לצערי התעכבתי ולא יכולתי להיות עמכם בכל העצרת, עצרת זיכרון יקרה זו, אבל ליבי היה עמכם, ואני שמח שאני יכול לשאת דברים קצרים בשעה הזאת. שמחה ועצב שזורים יחדיו. אין לך שמחה כשמחתה של אהובה שזכתה להתכונן ולהתקומם, והוד והדר אנחנו משווים עליה ומצפים בחסדי השם יתברך שמתוך בניינה של ירושלים ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ובתוך כל אלה, בתוך מהלך שבעת יום, בתוך מהלך צמיחת גאולתנו, אנחנו עדים למשברים כה כאובים, והחמור מכל והכאוב מכל, המכות אשר הוכינו בית מאהבינו, דווקא על ידי אחינו, שהפכו לנו כביכול לצער. כל כך מר הדבר, כל כך קורע את הלב, שלעיתים אתה חש שעד היום צבך דם. דם שאיננו רוגע ואיננו יכול להיות שקט. מוריי ורבותיי, בתוך כל אלה אני מבקש להעלות על נס את גדולתם, את קדושתם, לא פחות מכך, של אנשי גוש קטיף, שידעו גם בשעות הקשות ביותר לזכור לא רק את ביתם שלהם, אלא את הציפייה לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. ואני רוצה לומר לכם דברים שגם כתבתי אותם, אני מרגיש צורך שהדברים האלה יהיו לפניכם, מפני שמבחינתי אולי יש בהם את הגדולה המיוחדת שאינני מוצא כמותה. ואני אומר את זה ולא לב הלב, אצל אנשינו הטהורים, אנשי גוש קטיף. חוויה שלא אשכח לעולם. ואני מרשה לעצמי לקוראה פה בפניכם, היא מבטאת את מה שאי אפשר לבטא בדרך אחרת. וכך כתבתי. בשעה שביקשתי להעלות על הכתב את עמיית הכיסופים לבניין המקדש, צף ועלה במתחום הנשייה מחזה בלתי נשכח מליל תשעה ואב בבית הכנסת הגדול בנווה דקלים, ערב החורבן והגירוש מגוש קטיף. ואותו מבקש אני לעלות בפניכם כמו שחוויתי אותו באותם ימים. היה זה לאחר שנסתיימה תפילת ערבית בבית הכנסת האשכנזי בנווה דקלים, שהיה מלא עד אפס מקום, ובו שרו לפי הערכתי קרוב לאלף איש. נאמרו בו כבר הקינות בקול בוכים, ואז לקראת סיום התפילה החל מישהו לשיר בקול רועד בניגונו של רבי יוסף רוזנבלט, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. והנה הצטרפו אליו עוד ועוד קולות, ולא עבר רגע קט כבר נישאה שירה אדירה שהרעידה את כותלי בית הכנסת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. מי שזוכר לא ישכח, קרוב לשעה נמשכה שירה זו ללא הפסקה, תוך כדי חדרה שוב ושוב על המילים. ואני, שכבר זכיתי למעמדים רבים ומרגשים של שירה לציבור, מעיד על עצמי ששירה כזאת לא שמעתי מעולם. התבוננתי במתפללים, זקנים עם נערים, עומדים בעיניים עצומות, רבים מהם דמעתם על לחיים, ופיהם מתרונן ושר. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. חשבתי לעצמי, הן עוד מעט קט עלול גם ביתם להתמוטט מעל ראשם, ולהתנפץ לרסיסים כפי שהיה אכן, ואילו הם עומדים, מתקן לפניך ריבונו של עולם, כאילו אצלם באופן אישי הכל בסדר וכל מעיינם רק שיבנה ביתך ושיתן חלקיהן בתורתך. באותה שעה, מוריי ורבותיי, ידעתי נאמנה. כי גם אם יחרב גוש קטיף ותושביו יגורשו מביתם, לא תיתם שירתם. שירת כיסופים זו לא לריק הייתה. חותמה נותר כמכוות אש בתולדות עמנו. ומקוראה רבותיי, עוד יבנה בית המקדש במהרה בימינו. אשריכם, אנשי גוש קטיף, אשרי אתכם שזכיתם לשיר שירה זו שעוד תשמע ברמה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקים בתורתך. תודה.
תודה רבה לחנן, איש המעשים, איש הרעיונות. מחנן למדתי לפני הרבה שנים תורה קטנה. חנן אמר שאם הכתוב אומר סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אז לפי חוקי הדקדוק ארצה זה היעד ולא ההתחלה. כלומר, הסולם מוכרח, הוא לא יכול להתחיל מן הארץ, כי אם הוא יתחיל מן הארץ הוא יישאר בגובה הדשא. הוא חייב להתחיל מן השמיים, לבסס יסודות נאמנים בארץ, ואז לחזור בחזרה ולהעלות ענפים עד השמיים. אני עצמי שתיתי. כל מי שהיה בצום היום מוזמן בינתיים להתכבד בכיבוד קל ושתייה מתרומת ישיבת הכותל, תודה להם. ובזכות הנקודה הזאת אני מרשה לעצמי למשוך את הערב עוד דקות אחדות. נמצא איתנו הרב אלישע ושליצקי ונבקש ממנו שתי דקות לחיזוק הציבור.
שלום לכולם. לא חשבתי לדבר, אני לא ראוי לדבר, בוודאי לא אחרי אנשים גדולים, בוודאי לא אחרי דברים גדולים. הרגשה שאני מרגיש מאז חורבן גוש קטיף, הרגשה של נקודה שקשורה לשעות האלה, לדקות האלה, למעבר מחטא אלול לתת אלול. בתת אלול לפני 200 שנה עלתה לארץ השיירה הראשונה של תלמידי הגאון מווילנה, 70 נפש משקלוב לצפת ואחר כך לירושלים. האיסורים שעברו תלמידי הגרא, הגבורה שגילו, הקדושה שגילו, אני חושב שההמשך האמיתי שלהם זאת הקדושה והגבורה של אנשי גוש קטיף. בתי הכנסת ובתי המדרש בגוש קטיף היו מלאים ענווה, מלאים אחדות, מלאים אמונה בגאולת ישראל, מלאים מסירות נפש על ארץ ישראל. הרוח הזאת לא נחרבה, הגבורה הזאת לא נחרבה, היא תלך ותגדל ובסופו של דבר תנצח.
תודה רבה לכולם. למי אנחנו מודים? מודים לקדוש ברוך הוא שנותן לנו את הכוחות להמשיך הלאה ושיגאל אותנו ויחזיר אותנו לכל המקומות שמהם גורשנו ושאותם איבדנו, כל המקומות הקדושים והעיקרים לנו. אנחנו מודים לבני אדם שעזרו לנו לעשות את היום הזה לזיכרון. גלעד קורינלדי שכתב את הספר המרגש על הצלת בתי הכנסת מהריסה, וספרו נמצא כאן דרך אגב על השולחן. תנועת קוממיות, במיוחד יהודה אמרני ומוסה כהן, מוזיאון גוש קטיף, שלמה וסרטייל, ועדי המתיישבים של גוש קטיף, של שומרון, של בנימין, של ישע, היה סיוע מחברת חסלת. נציין לשבח את העיתון מקור ראשון, שפרסם, לא היה לנו תקציב, והוא פרסם בהתנדבות את המודעה, זו הוצאה גדולה. החברה לפיתוח הרובע, אנשי חורבת רבי יהודה חסיד, דניאל שוקרון, מזכ"ל החברה לפיתוח, שלומי אטיאס, יו"ר החברה, ישראל טוויטו, הכל יכול, יוני וכל הצוות, הרב יגאל חבשוש, שגם הנחה כל כך יפה את יום העיון, חברינו מחומש, שהזכרנו קודם, ביקשו למסור את מספר הטלפון, שבעזרתו אפשר לתאם הגעה למקום. נא לרשום לכם 052720-3607. היישובים לידיעתכם, סנור, גנים וקדים, החרבים בצפון, גם הם נפקדים מפעם לפעם, ובסנור צפויה אמירת סליחות בקרוב לפרטים בטלפון שהזכרתי קודם. הרב יגאל חבשוש יסיים בברכת מי שברך. חבוד.
הרב חנן פורט, קטונתי, אני עם צעיר תלמידיך, ויש פה הרבה אנקדוטות בספר, המפגש עם אהרון ברק בין שני הבגצים, שצעקת לו את דברי חז"ל במדרש, ער דנה וערע כצעקתה, אומרים שם חז"ל, דברי רש"י, לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות, אלא בראייה. הרב חנן, יש פה הזקנים שבחבורה יכולים לספר עליו הרבה, אבל במאבק של בתי הכנסת, בבגצים, פעל גם מאחורי הקלעים, מורי ורבותיי, אם זה בישיבה מול אהרון ברק, הטיח בו דברים קשים, אם זה בעזרה בחומר וברוח, דברים שלא ניתנים לפירוט עכשיו כאן. אני רוצה לסיים בשם הקהל, אני הקטן והדל באלפי ישראל, יושבים פה תלמידי חכמים גדולים, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך וישמור וינצור את מורנו הרב חנן בן שולמית, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בשם הציבור אני מברך, ודאי לא מכוחי בשם המקום הקדוש הזה, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, בריא עולם עדי עולם, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בכלל, כרגיל, בכלל, תוך שאר חולי כל עמו ישראל. תודה רבה.